אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
יום חמישי בשבוע, כל כבודן שמח לכם, מה שלומכם, מה העניינים? סליחה, אני צריכה להוריד קצת את שמחתי, אנחנו בשלושת השבועות, נכנס קצת למצרים, אבל אני שמחה להיות פה, כי אני, שבוע שעבר, זו לא הייתה אני פה, זו הייתה בת דמותי, זאת הייתה אני מלקטים, זאת הייתה אני מוכרת לי מפעם, זאת לא הייתה אני. אבל פגשה אותי פשוט, אני פגשה אותי מישהי ברחוב בזמן התוכנית, ואז אמרה לי, אבל אני שמועת אותך ברדיו, איך את פה? אמרתי לה, אני, יש לי פיצולים, יש לי סגניות, זה לא אני, זה בדמותי, אבל היום זו אני. אני, כן, כמה נרקסיזם לפתוח איתה את התוכנית, לא, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? ברוכים וברוכות הבאות לכל כבודן לשבוע זה, היום יום חמישי בשבוע, כ"ב בתמוז, תמוז הולך וזולג לנו מהידיים, שזה אומר שאנחנו מתקרבים לסוף שנה, אני לא רוצה לחשוב על אלול שהולך ומתקרב, אז אני אסתפק בתמוז, שזה עוד לא תשעת הימים, זה כבר שלושת השבועות, זה כבר מוזיקה ווקלית, המדוזות חוגגות בים, אנשים קצת מתחילים לצאת לנופש, קצת מחכים לאחרי תשעה באב, אנחנו איפשהו ממש בין המצרים, מה שנקרא, פתחנו את השבוע הזה עם צום, שזה היה גם יום ראשון וגם צום, heaven the Jewish people suffered enough, היה שבוע קשה. אבל לי אישית הוא היה אפילו שבוע של מנוחה, אני שבוע שעבר סיימתי ככה עונה, ברוך השם, המוסה של הופעות, ונורא ריגש אותי ללכת לכל מיני מקומות ולפגוש מאזינות, שאומרות לי, אנחנו שומעות אותך, אני בהלם, כבר ספרתי 10, זה נורא מרגש. והיה ממש נחמד לפגוש אתכן בכל מיני מקומות בארץ, וזהו, והשבוע נחתי, והגעתי למסקנה ש... ממש לכל זמן ועת, זה ממש כיף למנן, גם להיות עסוקה וגם לעבור את הימים האלה של בהייה, של כלום, של לעשות את הדברים בכלל לא פשוטים, כן? של בית, עבודה, ילדים, ולבשל, בלי לחץ ובלי אחרי צהריים, אוקיי, אני צריכה להתארגן, להתאפר, לאן אני יוצאת? לא, יש את הימים האלה ואני ממש מברכת אותם, ואני אומרת, נראה לי שהשאיפה, יש כאילו את השאיפה הראשונית של לבוא ולממש את עצמך, אבל נראה לי שאחר כך השכבה היותר עמוקה זה המינון. המינון היפה הזה בין המימוש העצמי, בין להיות בבית, בין לנשום, פשוט להצליח לשלב בין כל זה, וכשזה מצליח להסתדר בצורה יפה זה פשוט מהמם. אני אגיד תודה למנדי גרוזמן שעורך אותנו, לאבי שמאי שמפיק אותנו בתפילות רבות מדי שבוע ותחנונים לבורא עולם, וגם למיכאל אולשוונג שרבות, הרבה זמן לא היה פה בביצוע טכני והגיע לכאן בהופעת אורח היום. אורח, נכון? זה לא, כן, הנה הוא מסמן לי פה עם האצבע. וזהו, מה עוד רציתי להגיד לכם? אז אנחנו נכנסים לשבועיים או שלושה של מוזיקה ווקלית, ואחר כך אנחנו נחזור לשמוח ולסוס, אז תכף יהיה לנו שיר נוסטלגי ווקלי. ודבר אחרון שרציתי לשתף אתכם, זה שלאחרונה אני שומעת המון פודקאסטים, שזה דווקא משהו טוב, כי כשאני שומעת פודקאסט אני מתחילה לזוז בבית ולתקתק אותו. ובאחד הפודקאסטים שמעתי שמישהו אמר משהו יפה, הוא אמר שבשביל צמיחה עצמית והתפתחות בלה בלה בלה, כדאי לעשות פעם ביום משהו לא נוח. זאת אומרת, גם לעשות את הדברים הנוחים והטובים, אבל כן, שתהיה לך את פינת האי-נוחות. פינת לעשות משהו שאני לא רגיל אליו, שקשה לי, שלא בא לי לעשות אותו, כי זה כמו איזה לשמור פני לבן ליום שחור, או איך שלא הולך הביטוי הזה באנגלית, כן? אבל כאילו... זה בעצם מבטיח לך עתיד שבו אתה יותר בצמיחה, כי היום התאמצת. ולפיכך התחלתי בספורט, סתם, לא לפיכך, לפי הבגדים שלעלו עליי, לפי זה התחלתי, וזה היה מאוד מאוד לא נוח, ולמחרת הפסקתי, אז אני מחפשת את הדבר הלא נוח הבא כדי להמשיך איתו. זהו, מרוב התרגשות נפל לי, אתם לא רואים, אבל אני פשוט, אני מתרגשת, אז אני מדברת הרבה.
כל כבודן.
חזרנו אליכם, ועכשיו פרשת שבוע, אני לא אמרתי, אנחנו ערב פרשת מטות, אז הזמנתי אלינו אורח מוכר וידוע בתוכנית, וגם בטח מוכר וידוע לכם ממקומות אחרים, הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, וגם מרצה פופולרי במגוון מקומות ואפליקציות. בוקר טוב.
שלום שלום, את דיברת להתחיל עם דבר לא נוח, אז הנה אני אתנדב להיות הלא נוח של התוכנית הזו, ואני רוצה לדבר על הנושא הלא נוח שעומד במרכז החדר.
אפיל.
וזה הנושא הזה של מחלוקת לשם שמיים. תראי, רבנו תמיד, ובעזרת השם נריב גם הלאה, אבל נדמה שבשנה האחרונה, מכל מיני סיבות שלא נזכיר אותן כאן, המחלוקת בינינו הגיעה לשיאים שלא היו כדוגמתן. אומרים שהיום אם אתה רוצה לדבר פוליטיקה בבית כנסת, תלבש שכפ"ץ קודם, כי זה ייגמר במכות, אז שתהיה מוכן. השנאה, הקיטוב, האלימות, האלימות הברוטלית, האלימות המילולית, חוסר היכולת להבין את הזולת, חוסר המוכנות בכלל, אין, זה לא חוסר יכולת, בכלל לא מעוניינים להבין את הזולת. אנחנו נמצאים במקום לא טוב. והקדוש ברוך הוא משמיים גילה לי משהו שלא ידעתי, על הסיפור הכי הכי ידוע והכי מוכר, שרק מלשמוע אותו אנשים מפעקים, אבל כדאי לכם להקשיב. פשוט נפלה לי פנינה משמיים. התגלה לי שהסיפור של קמצה ובר קמצה, זו הייתה מחלוקת לשם שמיים. הוא העיף את בר קמצה מהסעודה, כי בר קמצה היה רשע, היה עוכר ישראל, היה אדם שטעה, אדם שחטא. ובעל הסעודה הניח שלי אין מה לשבת עם הבן אדם הזה. שבן אדם כזה לא יישב אצלי בסעודה, כי אם הוא יישב כאן זה יהיה חילול השם. ועל זה חרבה ירושלים. ירושלים חרבה בגלל משפט אחד. אם אנחנו מגיעים למצב ששני יהודים אינם יכולים לשבת יחד בסעודה, אם אנחנו מגיעים למצב ששני יהודים אינם יכולים לשמוח יחד, זאת אומרת שפרמנו את הקשרים האחרונים בינינו. ועל הנקודה הזו צריכים לדבר תמיד, והשנה יותר מאי פעם. כי אם אנחנו נגדיר אנשים רק לפי הדעות שלהם, ואם אנחנו נחלק את העולם למי שמצביע למפלגה שלי ולמי שלא מצביע למפלגה שלי, אנחנו בעצם קורטים את הענף שאנחנו יושבים עליו, אנחנו נשכח שאנחנו עם אחד. וזה לא רק משתי מפלגות דומות, אלא גם המפלגות הקיצוניות ביותר, הרחוקות ביותר אחת מהשנייה. היו פה בארץ שערות על הרב גפני שהזמין את יאיר לפיד, או הזמין את מרב מיכאלי, ואני רואה את הדברים האלה ואני אומר, רגע, על הדיבור הזה חרבה ירושלים. על ההגעה לרגע הזה, שבו הגענו למצב ואמרנו, אני עם האדם הזה, אין לי איתו שום תחום משותף. אני אפילו לא יכול לשבת איתו, אני אפילו לא יכול לדבר איתו. בימים האלה הם תזכורת מדהימה, שהאדם הוא לא רק הדעה שלו, והאדם הוא לא רק מה שהוא אומר, ואפילו אם הוא חוטא, ואפילו אם הוא טעה, והוא עשה את הדברים הנוראים ביותר, אנחנו גם מאמינים בתשובה, אנחנו גם מאמינים בלדון לקב זכות, ואנחנו מאמינים בזה שלכל אדם יש פוטנציאל לתקן את מה שהוא עשה. אנחנו צריכים לזכור שמותר להתווכח, ומותר לכעוס, ואפילו יש מושג גם של שנאה, כי תראה חמור שמחה, יש גם מושג של שנאה, אבל שנאה היא כלי נורא נורא מסוכן שצריך מאוד להיזהר בו.
איפה הגבול הזה של הלשם
הגבול שם? הגבול הזה הוא בדיוק הקמצה ובר קמצה. האם אני פוסל את הנאמר או פוסל את האומר? אם אני לא מסוגל לראות אותו, אם אני לא מסוגל לפגוש בו, אם אני לא מסוגל למצוא כבר שום נקודת זכות, בשום אפשרות אפילו לסעוד יחד, לסמוח יחד, זה בדיוק המקום שבו אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו כבר לא עם אחד. ואני חושב, אני אומר את זה מאוד מאוד בצער, אבל אם לא נגיד את זה עכשיו, אז מתי נגיד את זה? תראי, פעמיים הייתה לנו מלכות ישראל בארץ ישראל, ופעמיים היא החזיקה 73 שנה, ובשנה 74 התחילה להתפרק, עד הסוף אמר. המלכות הראשונה, המלכות דוד ושלמה, הייתה בירושלים 73 שנה, דוד 33, שלמה 40, ובשנה 74 התמנה רחובם, התפצל לשתי ממלכות, שתי מדינות לעם אחד, וזה כבר היה שאלה של זמן עד שזה יתפרק. אותו דבר היה בממלכה השנייה, בבית השני, מלכותם של החשמונאים, גם עד אורקינוס ואריסטובלוס, עד 67 לפני הספירה, 73 שנים, שוב היא מתפצלת לשניים, אלה מביאים את הרומאים, אלה מוסרים לרומאים, ועוד 100 שנה עד שהעסק הזה נגמר. כנראה שיש משהו בדור השלישי, שבו אנחנו מרשים לעצמנו להתפנק. שבו אנחנו מרשים לעצמנו להתחיל לעסוק בדעות במקום במהויות. במקום לזכור מאיפה באנו וכמה עלה לנו בלי וכמה אנחנו צריכים את, 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 את החיים ביחד, אנחנו עוברים לעסוק בפרטים במקום במהויות. ואנחנו נמצאים במקום הזה. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו דווקא בימי בין המצרים בדיוק את העניין הזה, שאנחנו צריכים להתווכח וצריכים לריב, והלכה לא יכולה להיות כשתי דעות, הלכה יכולה להיות כדעה אחת. אבל יחד עם זה, לזכור שהאדם יותר גדול מהדעות שלו, שהאדם יותר גדול אפילו מהטעויות שלו, אפילו מהחטאים הנוראים שלו. זה לא אומר שאני צריך להזמין אותו, אבל אסור לי להשפיל אותו. אם את שאלת איפה הגבול, אני לא יודע אם הוא היה צריך להזמין את בר קמצא, הייתה שם טעות, אבל הוא כבר בא. כן. אז אתה זורק אותו? אז אתה משפיל אותו? אז יושבים כל חכמי ירושלים ושותקים, למה? האם יש תירוץ אחד להעליב יהודי? יש תירוץ אחד לבזות אדם? האם יש ערך אחד שהוא יותר מקודש מכבודו של אדם? את הגבול העדין הזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, האם אני לוחם בדעות של האדם או באדם עצמו? האם אני מאמין שהדעות שלו זה כל מה שהוא, ואין לו תשובה ואין לו תקנה, ואני כבר לא מצליח למצוא איתו שום חיבור? אם כך, אנחנו במצב לא טוב. והחשבון נפש הזה צריך לעשות כל שנה, הוא שבעתיים צריך לעשות השנה, בשנה הזו.
כן. איפה זה נוגע בנו במקומות הפרטיים יותר? כי לא כולם מתעסקים בפוליטיקה, חלקנו גם לא רוצים לשמוע על פוליטיקה ולא מתעניינים בזה, אבל אני מאמינה שזה גם מגיע למקום היותר אישי. לא רק משום מחנה מקוטב. וגם...
אני הייתי חושב שאפילו בבית זה עוד יותר. אני חושב שכל אחד מאיתנו לפעמים מתמודד עם אח שמרגיז. או אחות שמרגיזה, או אפילו בן שמרגיז, ואת יודעת מה, גם לפעמים אני גם כועס על עצמי. גם אני גם מרגיז את עצמי לפעמים. ואנחנו חייבים לזכור את העניין הזה. הווה דן את כל האדם לקו זכות, פירושו הרבי מלובביץ' הסביר, הוא פעם שאל, מה זה הווה דן את כל האדם לקו זכות? האם יש מצווה להיות נאיבים? איך אני ידון כל אדם לקו זכות? אדם עושה שטויות. הזמנתי בעל מלאכה, הוא לא עשה את העבודה, הוא לא בא. אז מה אני צריך לדון אותו לקו זכות? שאשתו חולה, כאילו מה, לגלגל עיניים לשמיים, לחיות בנדמה לי? יש אנשים לא טובים בעולם. כל אחד מאיתנו הוא קצת לא טוב. אז מה הפירוש שהבדן את כל אדם לקו זכות? והוא אמר, תזכור שהאדם הוא לא רק הטעויות שלו. תזכור שהפוטנציאל של התיקון שלו הוא בוודאי אינסופי. ותפנה לשם. תפנה, אל תפנה לטעות, תפנה לפוטנציאל לתקן. תפנה לאמונה שהוא יכול לשנות. שאני יכול לשנות את עצמי, ואת יכולה לשנות את עצמך, וכל אחד מאיתנו יכול לשנות את עצמו. ולזכור את העניין הזה. לא לוותר על אנשים בגלל ריב. לא לוותר על אנשים בגלל ויכוח. לא לוותר על חיים ולא לוותר על שותפות בגלל מחלוקת. זה לא יכול להיות ש... איך אומרים, ואהבת לרעך כמוך, את עצמך אתה מצליח לאהוב למרות, למרות הטעויות שלך.
כן.
למה? כי אתה יודע שזה לא משקף אותך, אתה יודע שהטעות היא זמנית והתיקון הוא נצחי. את אותה תפיסה תראה גם באחרים. אל תוותר על אף אחד ועל אף אחת בגלל הטעויות שלהם. תזכור שכל אחד מאיתנו הוא נשמה אינסופית, הוא בן של הקדוש ברוך הוא, הוא בן של מלך, הוא צלם אלוקים, במלא... אם רק נמצא את הפתח ונמצא את השער, בסופו של דבר גם נוכל לסגור את הפינה הזו.
לו יהי, בעזרת השם, הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, תודה לך על המילים, והלוואי שנזכה, בעזרת השם.
שיהיו בשורות טובות וגאולה שלמה.
אמן, תודה רבה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
טוב, עכשיו לפני שנעבור לעניין הבא, אומנם אנחנו בשיא שלושת השבועות, אבל אני מתארת לעצמי שהרבה מכן הולכות לברמץ, לחתן, לאורס, מיד עם פרוץ בין הזמנים. ורציתי לשתף אתכם בטור מיוחד שכתבתי לפני כמה שבועות בעיתון משפחה. אני אקדים ואומר, קראה מישהי את הטור הזה ואמרה לי, מה, אחותך חיתנה? אמרתי לה, לא, אחותי לא חיתנה, הילדים של אחותי קטנים, אבל... כשאני אומרת מכתב לאחותי, אני מדברת לאחותי באופן כללי, אחותי היהודיה, באשר היא פה או שם. והטור כדי להלן, הייתי שמה לי לעצמי פה פתיח, אבל אולי יש פתיח, אולי איזו תרועה כזה עם העברון, אבל הנה. מכתב לאחותי המשמחת. בעוד 3 שבועות בדיוק, את מחתנת את הבת הבכורה שלך וההתרגשות בשמיים. אני יש לי עוד כמה שנים עד שאתחיל להתרוצץ עם הקאצ'קס שלי וללקט נדוניה, אבל הרשי לי ממקומי הצעיר והמתבונן לעזור לך. אין לי עצות פרקטיות עם מה צריך להתחיל, אבל אולי כן מה צריך ואפשר להרגיש. יש משפט יפה שאומר, אנחנו לא נזכור מה היה, אבל אנחנו נזכור מה הרגשנו. אולי זה תמצית הכל. את לא תזכרי האם הספקת לתקן את השמלה, להוציא את הפאה בזמן ולמצוא 34 שמלות תואמות לכל האחייניות בגוון אפור עובש, את כן תזכרי האם כל זה נעשה בלחץ בעצבים או בשמחה. כי מסתבר, אחותי, שכשמאכלים רק בשמחות, אין הכוונה רק לאירוע הטקטי, אלא אולי בעיקר לתחושות הלב. את זוכרת, בתקופת הקורונה נהיינו כולנו סטודנטיות שנה ד' לרפואה. ידענו לדקלם היטב על מקדם הדבקה, עלייה אקספוננציאלית ומסכות טיפתיות. כשמישהו נפטר לו עלינו, מיד שאלנו, רגע, היו לו מחלות רקע? אני מוצאת את עצמי מהרהרת לא מעט על מחלות הרקע של החיים, ואיך זה שימי שישי, ערבי חג, ואפילו שמחות של החיים מתלבשים עליהם כמו קורונה מתוחכמת. אני אסביר כי את ערב אירוע ולא מרוכזת. נגיד שאת קוטרית, כן? ונגיד שביום יום מצא דרך להתמודד עם נפשך הפולניה שרואה בכל דף את הפינה הכמותה ובכל ים יפה את המליחות. אבל מה את עושה כשמגיע יום שישי לחוץ במיוחד, או ערב פסח, או אירוע עצום שגדול על כתפייך בשש מידות כמו לחתן בת בכורה? אז בורח לך העכבר של רבי יונתן אייבשיץ. היי, אחותי, אל תעלבי. את כמובן מושלמת מעין כמותך, בראתי אותך לצורך הטורקי. לא נעים לי לכתוב שזאת אני. וזה כל כך מתעתע, אחותי, בתוך שמחה גדולה ומרגשת, פתאום להיצמד לקירות החיים ולחפש את המוכר והידוע, כי זה ממש מפחיד לשמוח בכאלה רמות עצומות. לא כי קשה לשמוח, להפך, התפללת על זה 25 שנה, רק חלמת להגיע ליום הקדוש הזה, להוביל אותה לחופה. אלא כי צריך להבין שלפעמים כשחוזרים הביתה מעולם, האיפור קצת מרוח והנצנצים של השמלה פזורים בכל מקום, והלב והנפש לא יודעים מה לעשות עם עצמם מרוב סי. ופתאום בדודה רחוקה שבאה ואמרה לה חצי בחיוך, אני בהלם שככה רזית, בחיים לא האמנתי עלייך. שזה בעצם מחמאה שתומנת בתוכה קנאה, זעזוע, תדהמה ומעט פרגון, את לוקחת את המילים שלה והולכת איתן בהרהור. זה מה שבא איתך הביתה מכל הדבר הענקי הזה של לחתן ילדה. מה? זה מה שהיא אמרה? היא רומזת שאני חלשת אופי? ופתאום ה-3,000 שקל המיותרים מאוד שנאלץ להוציא שוב ברגע האחרון, כי המחותנת חטפה קריזה וקפריזה על פרחי סיטבנית השומרון, יבול נוכרי מאמסטרדם, עולים לנגד עינייך וממרמרים את ליבך עד מאוד. 3,000 שקל על תוספת מסכנה שאיש לא יראה. את ממלמלת בבית בכעס, והם נהיים לסדר יומך ומטריפים לך את הנצנץ. והנפש שלך, שעומדת נבוכה מול שמחה עצומה, נתפסת לה אל הזיזים שבקירות הלב. אל הקושי ההוא וההוא שכבודם ממקומה מונח, אבל איפה הם ואיפה השמחה. ורציתי להגיד לך, אחות אהובה, שברגעים האלה תרכיבי את המשקפיים שלך, ברכותה הגעת לגיל של מולטיפוקל, ותתבונני במה שקורה לך. מה נכנס לך לשדה הראייה של הלב? מה מטלטל אותך? מה פשוט הורס לך לשמוח בפשטות? ואחרי שהתבוננת, תורידי את המשקפיים, כי יש זמנים שצריך לראות קצת פחות טוב את הקושי. הלב לא זקוק למשקפיים כדי להרגיש את מה שכן. הלב צריך פשוט להיזכר במהות ובמשמעות של הדבר הגדול והנפלא הזה שקורה לך. וזה לא קל, אחותי, להסיט את המבט מכל הקשיים הרגישיים והכלכליים של התקופה הסוערת הזו. זה אפילו נתפס כחוסר אחריות. אבל האמיני לי, בדיוק כמו שזה נס ללדת ילד, זה גם נס לחתן אותו. ומכיוון שאלוקים גם שותף פעיל בגידול ילדתך, אני חילו את הפיצ'יף כסמייקים. אחותי, לצד הרשימה הארוכה של מה עוד צריך להספיק לחתונה, אכיני רשימה נוספת וקצת מוזרה, ובת הספרי הודיות להשם. תודה שזכיתי בבריאות, תודה שיש לי עת לכתוב את הרשימה הזו, תודה שזכינו בכזה חתן מיוחד, תודה שיש לי אחות נהדרת כזו, כאילו אני. ואת יודעת, ההודיות לא ימחקו ולא יעלימו את הקשיים. הם ישנם בעולם המתעתע הזה שלנו. אבל את מוגנת, הלב שלך עטוף בשכבת הגנה חזקה של טוב, מחוסן היטב מפני מחלות רקע. ותעתועי היצר בזמני שמחה גדולה. רק בשמחות אחותי, בלב מאוד מאוד שמח.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
אני אמרתי ששלושת השבועות, ודווקא בימים אלו בהם אי אפשר לשמוע מוזיקה, אני מזמינה לפה זמרת שאנחנו גם לא משמיעים נשים, אז אמרנו נעשה להפוך על הפוך על הפוך, אבל רוחמה בן יוסף היא לא רק זמרת, היא נשמה גדולה, היא כל כך הרבה יותר ממוזיקאית. שלום רוחמה, בוקר טוב. רוחמה. אם אתם שומעים את רוחמה טוב, זה כי היא עברה לתל אביב, יש קליטה.
תתפעלי, את יודעת שפה החלפנו כרטיס, פתאום לא לנו קליטה לחברה שהיינו בה, אמרנו וואו.
לא, כי הייתם בחברה של בדואים, כפרה, זה לא, הבדואים זה לא קולט בתל אביב.
הגמלים לא קולטים, מה עניינים, איניה, איזה כיף לדבר איתך.
ברוך השם, ברוך השם, באמת התגעגעתי לך הרבה זמן, לא היית אצלנו, אצלנו, אצלי, אצלנו המאזינות.
כן, איזה כיף. אוהב כולם.
מלא דברים טובים קורים איתך.
ברוך השם.
המעבר והאירועים שאני מתפללת יום אחד לזכות להיות בהם, הלוואי, הלוואי, אולי הפעם אני אזכה להיות באירוע ענק כזה שלך.
שמיני לשמיני, יהודה יפעה, ואת נמצאת בגרי במודיעין.
אמן, אמן. זה יום בעצם למחרת תשעה באב, נכון?
נכון, זה בעצם יום אחרי תשעה באב, תשעה באב אצלי, אני נולדתי בתשעה באב.
ממש ילדה של מרמרה.
לא, האמת שעם השנים למדתי מאוד מאוד להתחבר לזה, באמת, בהפוך על הפוך. למדתי מאוד ככה, זה יום של חשבון נפש וגם חיבור לכלליות כזה, ובסדר, אני בסדר עם זה, אבל עדיין בא לי לחגוג, בא לי לשמוח, בא לי לשיר עם חברות, ובעיקר בא לי להודות, להודות על כל השפע האינסופי שגם קיים וגם שבדרך אלינו.
איזה יופי.
וכזה, כן, ממש.
אז אני דווקא כן. אשמח שתשתפי אותנו, כי אני כנראה כמו הרבה מעם ישראל ברבינה בימים האלה.
כן, וואו.
וקשה, קשה לאסוף את השיעור מתוך הרבינה, עדיף להדחיק אותה וזהו. אבל אם את כן. עשית עבודה של שנים בזה, אז אני אשמח שתשתפי אותנו וגם תספרי קצת על ה... מעבר הוואו קיצוני הזה מהמדבר אל העיר, אכבר הכפר.
כן, זה וואחד מעבר. תשמעי, אני נמצאת פה לרחוב. היום בבוקר הלכתי לאיזה פגישה, ואני הולכת ואני אומרת, וואו, מה אני רואה עכשיו לעומת מה שהייתי רואה כשהייתי יוצאת מהבית שלי לפני שבועיים, שלושה.
כן.
כי רואה, זה עולם אחר ממש, הכל אנרגיה אחרת. תנועה, אנשים, מכוניות, והייתי גרה ככה באמצע נור, כאילו מדבר, את יוצאת, שקט.
זהו, מה עושים עם הרעש?
אז אני חושבת שקודם כל שקט ורעש זה עניין פנימי. בסופו של דבר, כשאני יוצאת החוצה, גם פה וגם במדבר, אז זה יום זה, בתוך הלב שלי, והאמת שאני מאוד מאוד שמחה להיות פה מאוד, זה מרגיש מהלך מדויק. הוא בעצם התחיל מאיזושהי הבנה, שתוך כדי רצון לבנות בית כבר, ולהתחיל, לדעת, יש מגרש, וכבר רוצים לבנות לזה, אבל רגע, מה קורה, איפה אנחנו באמת... בימים האלה, לא לחשוב אפילו על טווח של כמה שנים, ומה עכשיו, מה השליחות, מה הנקודה שלנו שאנחנו יכולים לעשות ולהשפיע ולהיות קשורים בה, אז בהקשר הזה של שלושת השבועות וכל ה... אז אולי קצת נשמע מפוצץ, אבל בעיניי זה הכי פשוט שיש והכי באמת עמוק ואמיתי, שזה נושא של אהבה, בעם ישראל, אהבה וחיבורים, מרגישה כזה שבאמת הרבה קהילות... כזה, משתבלות בתוך עצמה, בכל קהילה, עם השיח, ועם התרבות, ועם החסד, ועם האינטראקציות, ובסוף כל אחד עם עצמו, וזה מרחיק אותנו. כשבסופו של דבר אנחנו באמת משפחה אחת, שפוגשת פה אנשים בבניין, ובאמת פשוט אנשים מתוקים ונפלאים, ונכון, יש דברים שהם שונים בינינו, בנראות שלנו, בדרך חיים, אבל באמת, בנקודת האמת, ממש כל כך הרבה יש לנו מה לקבל ולתת. אחד מהשני, וזהו, אנחנו ממש מאושרים על המעבר הזה, ששוב, אני לא יודעת לכמה זמן זה יהיה, אנחנו פה, עכשיו.
אז אתם עוזבים את המדבר, השקט והרגוע כן. והקהילה, הולכים ללא נודע, או שהולכים לקהילה שאת מכירה קצת?
אז יש לי פה חברים, יש לנו פה גם בעבר, גם בתל אביב, אנחנו מכירים את העשייה פה, יש פה מלא קהילות שפועלות ועושות דברים נפלאים גם כקהילה, וגם כמרכזי תשובה למיני, וכל מיני, האמת שאנחנו כרגע החלטנו להגיע פרילנס, מה שנקרא, גם מהסיבה שמהלך השנים ככה הייתה לי לעבוד עם כל כך הרבה מסגרות כאן, כאילו מלא מלא מרכזים שעבדתי איתם בהופעות והגעתי ופגשתי ולא רציתי כאילו להשתך למשהו אחד נטו ואת יודעת, להיסגר על הדבר הזה, להיות פתוחה לעבוד עם כולם בעזרת השם, כזה.
לא להיות תחת טייטל ספציפי.
כן, כן, כאילו להיות מאוד, להיות אנחנו פשוט הבית, לפתוח את הבית וזהו.
זו, אני חייבת לשאול אבל שהעבודה שאת עוסקת בה, סתם מהניסיון שלי, נראה לי שגם את בעבר אמרת לי, הרבה פעמים אנחנו יוצאות להופעות ואנחנו יולדות שם בערך, כאילו את הנשמה, וזה המון אנרגיות, אז, ואני מתארת לעצמי שלא רק שבעזרת השם תופעות, תופיעי פחות, אלא אפילו תופיעי יותר עכשיו כשאת באזור המרכז, והכל פתאום לא במרחק של 18 שעות נסיעה. איך זה מסתדר עם לקיים יום-יום של קירוב רחוקים, ובית פתוח, ועוד לצאת בערב, כאילו זה לא הרבה?
קודם כל, את יודעת, אני באמת מרגישה שכשאת בתוך איזשהו, כאילו מין מחוברת למשימה, זה קצת, שוב, זה כזה מילים גבוהות, בא לי להגיד את זה במילים הכי פשוטות שיש, אבל כשמחוברת לצו הלב שלך, שזה מין לך לך כזה, מבינה? אז צריך גם לדעת שאל הארץ אשר הרקע, כאילו אני כבר יראה לך, אז תלכי את הצד הזה, ואל תדאגי, אני אראה לך איך תסתדרי. אז הגיע המשימה, אז הגיע שבת גדולה שאני מערכת כאן המון אנשים, יש לי הפקה מטורפת בחמישי וגם ברביעי אני בנסיעה וזה, אז אני אמצא את הדרך. עכשיו, גם, אני אגיד לך, באמת שגם במרחבה, ממון הרחתי בגלל הקורונה, וזה הגיעו אליי הרבה אנשים. ולמדתי איך להתנהל, למדתי להכניס אליי חברות הביתה שמבשלות איתי, ולמדתי לבקש עזרה, ולמדתי לשלם על עזרה, וכי עד כאילו, לאט לאט למדתי איך להתנהל, והדברים הם לא ביכוטומיים, זאת אומרת, פתאום מגיע לך איזה רעיון שאת, וואלה, אומרת, לא חשבתי על זה לפני. אז לדעת שכשאת מוחברת לצו האלוקי, קטן על השם, הכל קטן עליו. כאילו צריך להחזיק את האמונה הזאת, גם כשאת רואה שהחשבון בנק, את רואה לי איך הלכת לשבת על שכירות המפלצתית כאן כל חודש. כן, משוגע. צחקו עלינו שיונתן תרם כליה לפני חודש.
בשביל לשלם את השכירות.
מה הוא תורם כליה? לא, מה הוא תורם בדיוק? מה הוא תורם כליה כשאתם עוברים בתל אביב? כאילו, מה תשלמו? אז כן, אז בעזרת השם, נבינה, כאילו גם פה השם פותח, כאילו, כשאת עושה את מה שנכון, באמת אבל ללקוחות שלך ולשליחות שלך בעולם, הקדוש ברוך הוא משפיע, הוא משפיע, הוא איתך. אני מרגישה שאני עובדת, הוא הבוס שלי. ואני מדברת איתו על העלאה, מדברת איתו, זה לא בעיה, כל הכל שלך, קדימה, אנחנו ביחד, אנחנו צוות, בעזרת השם שנזכה.
תראה את החוזה שכירות ותטפל בעלויות.
לגמרי, העברתי לו, העברתי לו, פקססתי לו, הכל אצלו, כבר הוא אמר שזה בסדר. בעזרת השם, כן.
אז כיף לשמוע את הצחוק שלך, כמו אצליל פעמונים, תשתפי אותנו קצת בהבנה שלך לגבי באמת תשעה באב כיום לא בעבר. איך מבאס?
קודם כל, בוא נגיד ככה, זה כן, זה יום, אני אסביר, אני אגיד שהתקופה הזאת בכלל, בשנה, שלושת השבועות, ותשעה באב בשיאו, בשיא התקופה, בשיאה. אז בעצם זה כן זמן שאנחנו אומרים, רגע, יש כאב בעולם, יש שבר, יש מקום שחסר, ואני לא נותנת לו באמת מספיק ככה בפני עצמו, אני רוצה כל הזמן לראות את הדברים בעין חיובית, ולראות, ללמד זכות על המציאות, ולראות את אלוקים וכל דבר, אז כן, זאת התנועה, ופתאום באה היהדות המופלאה, התורה שלנו, ומעגל השנה היהודי, שבאמת אומר, יש לה כאב מקום, כמו שהוא, אל תתחבקי רגע, תסתכלי על זה בעיניים, תסתכלי על הגעגוע, ותסתכלי על זה, ותראי, כל המטרה של זה, זה איך אני, ברוחה בספר הקטנה, איך אני מסתכל על זה ומבינה מה, איך זה מדבר איתי, מה אני צריכה לפעול מתוך זה, איך אני צריכה לשמוע את זה. כי הרי כל אחד מאיתם שומע את זה אחרת. אם אנחנו נראה דברים מסוימים, אז אותך זה ייקח לשם, אותי זה ייקח לשם. אז אני אומרת פה, זה באמת, כשהבן שלי שאל אותי, כשהוא היה בן 3, אמא, למה אנחנו לא בונים את בית המקדש? אני לא מבין, כל ירושלים הנופים, נכון? הכל אנחנו, מה הבעיה לבנות? ואמרתי לו, הבנייה של בית המקדש זה בנייה פנימית. כאילו, אמרתי את זה במילים שהוא יכול להבין, אמרתי לו, כשאתה בונה כל לבנה של אהבה שאתה מוסיף, אהבת חינם, זה לבנה בבית המקדש. כאילו, כשאתה עכשיו מחליט שאתה עוזר לך, ושאתה רואה את הצער שלו, שאתה מחליט לא להגיד משהו שרצית, וזה עלול לפגוע, לא משנה מה. זה מה שאמרתי לו, ואני לוקחת את זה, זה לגמרי משהו שאני חיה, זאת אומרת, אני מסתכלת על המציאות, מתוך האספקט הזה של תשעה באב, כאילו, כן, יש פה שבר, יש פה חלקים, שהם לא בתיקון השלם שלהם, רחוקים משם. אבל מצד שני, כאילו, זאת אומרת, היום אם בקולות ישמעו, והקולות ישמעו זה שלנו. את מוכנה לפתוח את האוזניים, להקשיב לקול הזה, כדי שזה יהיה היום, והיום הוא היום, ולא להגיד כל הזמן, טוב, מתישהו זה יקרה, השם, תביא את המשיח, מין כזה. ברור שאני מתפעלת על משיח, אני מוכנה לעורר את נקודת המשיח שלי, אני מוכנה לבנות את בית המקדש הפנימי שלי, זאת השאלה, ולכן היא תשעה באב הוא יום שהוא גם אקטיבי, זה לא רק החורבן הטוטלי, כאילו, זה גם מקום החורבן הטוטלי, אומרים הנחצות, שהנחצות היום יושבים על הרצפה, וזה ואז כבר אפשר להתחיל לעלות מהרצפה, נכון? מרוקאיות,
איך הם אוהבות לנקות.
לנקות,
כל העוגות.
עם הפחות של הסטאפות שלנו, אבל אני חושבת שהלקום מהרצפה זה קודם כל המקום האקטיבי, זה להגיד, אני שותפה בתהליך של התקומה. אני רוצה להיות חלק, אני לא רוצה להיות מהיציע, ורק לבקר, או רק להתבחיין ולהתלונן. אני רוצה להיות על המגרש, אני רוצה להיות חלק מהתיקון, אני רוצה. ולכן זה משהו שהוא נותן כוח, כי בסופו של דבר הוא בא ואומר, יש לך כוח, וגם יש לך אחריות בגלל שיש לך כוח. אני פועל איתו ולעשות איתו בעזרת השם, דברים גדולים.
וואי. לא יהי.
אמן, אמן, אמן.
אני אגיד לך שהשם באמת ייתן לך מלא כוח.
וואו, לכולנו. אמן.
אני מקווה שאת לוקחת לך גם נופש בין כל פעולות התיקון הגדולות.
לא, פעולות תיקון אהובה, זה דברים הכי קטנים.
הכי קטנים.
כשהבית שלי שמח, מבחינתי זה דבר ענק. ביני לבין האיש שלי, ביני לבין הילדים, ביני לבין השכנים. זה כאילו דברים האלה שבשביל זה דבר ענק. זה לא צריך להיות משטף כזה עצום והפקות ענק. גם זה, גם זה. אין לי בעיה בהפקות ענק. אבל אבל כן, לראות את כל המעשים הקטנים האלה כמשהו שהוא באמת משמעותי ומצטרף, כל דבר מצטרף לשני, ואני אצר פה משהו, בעזרת השם.
טוב, אז אולי באמת ניתן גם פרטים על ההופעה המשמחת הזאת שלך בגרי, שזה בעצם יוצא ביוד א' אב, אני מתארת עצמי, כי השנה זה נדחה, נכון?
בדיוק.
אז השמיני לאוגוסט.
נכון, בגרי במודיעין. האמת שזאת הופעה מאוד מרגשת, כי אני בשנים האחרונות לא הצלחתי למצוא מקומות שפותחים את שערם להופעות לנשים, שהם עבור נשים. כי כל פעם ככה, זה את כל מיני אג'נדות וכל מיני דברים שככה מצמצמים ולא פשוטים. והנה, עוד שלב קטן בתהליך הגאולה מתחיל לקרות.
רוחמה, מכה על האבן, מכה על האבן. בסוף יצא סודה, יצא משהו.
יצא סודה, וואו, בעזרת השם. אז כן,
מי שרוצה קצת מהאנרגיות האלה, כן, ברור. מי שרוצה קצת מהאנרגיות האלה. הופעה כן. ומסיבה, ווואי, ממש ממש, עשיתי חשק לבוא בעזרת השם, אמן, אמן, אלוואי, עכשיו שזה לא במדבר, אמן. זה יותר רגיוני
נכון,
לי.
נכון, גם זה יותר מתקרב, וגם אני אגיד את האמת, שאני מקווה שאנחנו גם נרקוד בבית המקדש
אמן,
יום
אמן,
לפני.
אמן, 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 אמן.
שכבר ניפגש שם, בעזרת השם.
מוחמד בן יוסף, תודה על הצחוק שלך, ותודה על הכוח שלך, ושהשם תמיד ייתן לך את הקול שלך, בכל הרבדים והמובנים.
אמן, אמן.
ונחתום בשיר שהוא לא שלך, אין מה לעשות.
בעזרת השם, ישועות לכל עם ישראל.
תודה, נשמה, תודה.
ביי,
ביי. ביי, להתראות.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרנו אליכם, ועכשיו רגע לפני שקיעה, או לא שקיעה, כי שקיעתי עוד 18 שעות, חזרה אלינו, אחרי פרידה של שבועות ארוכים וכואבים, שרה לה. שלנצח אני אשכח את שם משפחתה כמו שצריך, ולכן אני רק אקרא לה שרה. שלום שרה.
מה קורה, אניה? מה שלומך?
מה נשמע?
Long time.
נכון, long time, no see, no heard, no זה.
אני לא חושבת שאי אפשר לא לשמוע אותי, את יודעת, אבל בסדר, אוקיי, אני כאן שמחה לחזור.
את יודעת שפגשתי השבוע חברה מהתיכון, והאלבון היה על פניה עוד לפני שנפגשנו, היא כבר נעלבה מראש שאני לא מזהה אותה, והלכתי הביתה עם תחושה מאוד רעה. אחרי שהיא זרקה לי את השם, ממש נזכרתי, ואז כאילו רציתי להתקשר אליה ולהגיד לה, תקשיבי, את ראית, שמעת אותי במהלך השנים בכל מיני מקומות, זה לא פייר שאת זוכרת ואני לא, כאילו אולי היו לך תזכורות, אני לא ראיתי, שמעתי אותך במשך ה-18 שנה שעברו, לא 18, אבל...
עברו 18 שנה,
לא, 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 בוא נגיד 16-17 שנה. אני מסגירה את זה שהתחתנתי בגיל 14.
אבל אני חושבת שהייתה לה אולי השאיפה, כמו שגם לי יש דרך אגב, למרות שחלפו עבורי 12 שנה, שאנחנו נשארנו אותו הדבר, ואנחנו לא.
וואי, ממש.
אבל יש, כאילו, אתה יודעת, יותר מוקדם, לפני כמה שנים שאומרו לי, וואי, נשארת אותו הדבר, כבר אמרתי, לא, נו, תגידו לי שגדלתי כבר. אבל עכשיו אם מישהו לא אומר לי, וואי, את בדיוק אותו הדבר, אני מתחילה לחשוד כאילו, ולחפש בגוגל פלסטיקאים. אז אני לא יודעת, אולי חיכתה שתגידי לה, את יודעת, את כל הדברים האלה שאנחנו אומרות אחת לשנייה ולא באמת מתכוונות.
לא, סתם פשוט רצתה שאני אזהה אותה ולא אשכח את השם, ואני יכולה להבין את האלבון, אבל זה באמת לא אישי. אני באמת לא זוכרת וזה לא משהו אישי. אפרופו שנים ועניינים, נגיד לך מזל טוב, חגגת, זה היה שבוע, שבוע שעבר?
מבחינתי זה עדיין באותו שבוע.
את בחודש, כן, את בחודש יום הולדת.
אני חוגגת חודש יום הולדת.
אז מזל טוב לשרה, תכף ייכנס מלצר, ויהיה שיר של עדן של יום הולדת, ווקלי כמובן, עם עוגה ביד.
לנצח, השיר זה שרוד אחרינו, גם אם...
וואו, נכון.
מה
ישרוד
אחרי פצצת האטום, והמקקים, והשיר הזה. זה מה שישאר.
איך לקחת את יום הולדת?
תראי, מה זה חגגתי? אני כאילו, לאחרונה, בשנים האחרונות, לקראת, מה זה אלה? אני רוצה לקרוא לזה משבר גיל ה-30, כי אם 60 הפך להיות ה-40 החדש, אז זה הגיוני שבגיל 30 תחטפי את משבר גיל ה-40.
נכון.
וזה מאוד הגיוני, ואני אומרת את זה, כדמות מקצועית עם תעודה קלינית. נורא הגיוני.
מאוד הגיוני.
אז לאחרונה ככה סביב גיל 30, זה פחות הפך להיות פורים ויותר כיפורים, כל העסק הזה של יום הולדת.
אוי, תעתי.
זה הפך להיות לי מין ראש השנה כזה, מין תאריך כזה שאת עושה בו חשבון נפש, ואומרת, מה הספקתי? מה כבר הספקתי? מה עשיתי השנה?
מה כבר הספקתי חוץ ממכונה להכניס?
בדיוק, וגם את זה דרך אגב.
וגם את זה שכחתי אותה והיא שריחה בפנים. אני לא יודעת איך לתת לך, אצלי יום הולדת הוא הרבה פעמים יום עצוב, כאילו יום של ממש התכנסות, ואני בוכה מכל דבר, אני נורא רגישה ביום הזה, כאילו, זה סתם פיקציה, יום הולדת שמח הזה. הוא לא שמח.
תמיד, אבל היית מתכנסת, לא, זה קטע כזה של...
של בוגרות?
של גיל הבלות כזה, זה קטע כזה של... תראי, פעם באמת, מה, היינו רוצות שיחגגו לנו, ולא אכפת לנו להגיד את הגיל שלנו בכזו כאהבה, והיה לנו ברור גם איזה מתנה, כאילו עכשיו, ואני שאלתי, תגידי, מה את רוצה להם הולדת? ובאמת כל מה שרציתי להגיד לו זה שתיקח את הילדים לכמה ימים, תן לי לישון, טוב, תביא מנקה, זהו, לא יותר מזה, לא רוצה לצאת לשום מקום.
שאיפות של גיל הבלות, כן.
כן. לא, אבל יום הולדת זה תאריך מיוחד, זה תאריך יפה. חודם אני חושב שזה משמעות יהודית, מאוד רוחנית ועמוקה, שאני לא אכנס לזה.
כי את לא יודעת, סתם.
לא, אני לא, אני לא דמות רבנית, אבל במקום, את יודעת ככה, הטיפולי, שבקובעים, כעובדת סוציאלית וחפרנית מקצועית, יש משהו ביום הולדת שהוא אפילו עד כדי טריגר לכל מיני עניינים שככה לא סגורים אצלך, ואת מתחילה לשאול שאלות ולאן פני מועדות, כאילו זה כזה
ראש השנה קטן,
ראש השנה קטן. ופרופו לגבי השאלה מה הספקתי, זה שאני מעלה את התאייה הזאת מול אנשים, אז זה מאוד תלוי איפה, כי ברחוב שלנו, הרחוב של בוגרות בית יעקב וכדומה, אז השאלה הזו אני חושבת שיותר במקום. אם לעומת זאת, אם אני שואלת אם זה בן אדם פה בעבודה
שאינו שומר תורמצ.
שאינו שומר תורמצוות. אז מסתכלים עליי כזה, תקשיבי, את 30, יש לך 3 ילדים, יש לך 2 תארים, את הספקת יותר מדי, תעתי את הקצב.
נכון.
ואני מנסה...
כמה תארים?
כן. לא, בוא, אני אשוויץ עכשיו בכל התעודות, יש לי אוסף. אבל שאני כאילו חברה ככה שלמדה איתי ומתפארת בבית ככה עם 5 ילדים וזה, את מרגישה כאילו, מה עוד לא עשיתי? מה עוד לא עשיתי עם ילדים בעבודה וקניתי?
זה כמו החוקים באינסטגרם, שזו הזירה השנייה שבה יש לך תואר, תמיד תצטלמי ליד חברה כונפה ממך, שמנה ממך, וכך תראי טוב.
כן, אז השאלה היא את מי... אני נורא טוב לי סביב היום הולדת לעבוד, אני עובדת בתל אביב, אז מאוד כיף לי, כי אני נורא מרגישה שיש לי הספקים, אבל אז אני מתכנסת לחגוג עם חברות,
איפה את ואיפה
אין? אנחנו במרוץ של חיים שהוא נמצא, באמת, זה ליגה אחרת.
מותק, הפנסיה מחכה לנו מעבר לפינה בגיל 38. וזה הקצב. זה הקצב.
אם אני אגיע יום אחד לכנסת, זה מה שאני אציע. זאת תהיה ההצעה הראשונה שלי.
קודם כל, זה קורה בצבא, או שזה כבר לא קורה, אני לא יודעת שבגיל 40 יוצאים, אבל אני כן צריכה לפתוח סוגרם ולהגיד שאני לפעמים רואה חברות שלי באמת שאינן שומרות אומץ, אפרופו, ויולדות את הילד הראשון בגיל 35. יש איזה נחת. יש איזה... וואו, הגיע לעולם נשמה, וכשזה קורה לנו בגיל 20-21, זה נבלע בשטף החיים. כאילו, יש איזה... עכשיו, מצד שני, באמת כמו
ש... או כמו שחמותי אומרת, איך שאת יולדת, היא מגיעה אליי תמיד כשאני יולדת, היא מגיעה אליי לבקר אותי בבית חולים, ביג מסטייק כבר אומרת, אבל היא מגיעה והיא אומרת, בעזרת השם, שאני אבא, עוד לא סיימתי להחלים, את כבר... היא כבר בילד הבא בראש שלך.
כן, אבל מצד שני, בגיל 38 אנחנו יוצאות לפנסיה עם תואר, אז אני לא יודעת, יכול להיות שהשיטה משתלמת. אגב, אני רוצה להגיד לך שהרבה מהמאזינות שלנו הם בגילי 50-60 ומעלה, תשאלי אותי למה, כי מי מאזינה לרדיו ביום 5 בבוקר? אלא אם כן הם שומעות את זה בפודקאסט אחר כך, אבל מי ששומע בלייב, הרבה סבתות. אני מאוד חזקה בקטגוריה.
היי
חמותי. כן, להפסיק לבקר את שרה בבית חולים כשהיא בוכה וצוחקת בו זמנית.
כן, כן, אבל... טוב, תראי, אבל את יודעת מה? דווקא הייתה לי שיחה עם... לפני יומיים עצפה סבתא מהמשפחתון של הבן שלי, של התינוק שלי, בן 3.5, אז הסבתא עצפה את התינוק האחר, כי האמא לא יכלה, כי היא עובדת.
כן.
ונכנסת על איזשהו ויכוח, ההורות של מי יותר קשה, ההורות שלנו היום, או ההורות של ההורים שלנו?
כן.
בני היום ה-60. סביבות.
כן.
והיא התווכחה איתי שהיה קשה גם להם, ובדיוק באותה מידה, ולא יודעת, לא יודעת, אני רוצה להתעקש שלנו יותר קשה. אני באמת מאמינה בזה. אז לכל המאזינות...
אחלה נרטיב. לנו יותר קשה.
בכל המאזינות ההורים שלנו, ולקראת חודשי יולי-אוגוסט, אנא מכם, יהיו סבתות טובות.
אנא מכם, בטלו את הטיסות ואת הנופשים שעשיתם לעצמכם, ופעלו בשירותנו.
אז בואו, הכל קורונה בחוץ, אתם כבר לא בגיל הזה.
נכון, לא פשוט.
תחו את הבית, תחו כאן קטנה.
והשנים לא יחזרו. הגיל המתוק הזה של הילדים, שבו אין להם קטנה, מחל משבוע הבא, לא יחזור, ויש לנצל אותו. זה לא יחזור, היופי הזה, החמידות הזאת.
כן.
שרה, קלת היום הולדת, מה אחל, מה אחל למי שיש לה הכל?
אושר, אושר.
אושר ואושר, והרבה קופונים בזרה ושיעין, כפי שלימדת אותי להגות.
יפה.
אז שיהיה באמת מזל טוב. הרבה נחת.
תודה רבה.
ותחגגי לך בין המצרים. אין לי איחול יותר פולני מזה. תודה.
תודה רבה.
להתראות.
כל כבודן.
טוב, אנחנו מסיימים תוכנית עשירה, ענפה, מלאה בכל טוב, מלאה בצימוקים, אורז ופרגיות. כן, ככה אני רבע על הבוקר, מה אכפת לי? כאילו שאתם קמים בבוקר וכאילו יש קפה, ואז כאילו ישר אתם רוצים להתבשר. אז כן. אז שתהיה לכם כמעט שבת שלום. אנחנו נמשיך במסורת הווקלית, אבל אל דאגה, עוד קצת בכי, עוד קצת דימה, עוד קצת בן אדם לחברו, ובית המקדש נבנה. שתהיה לכם כמעט שבת שלום, אני הייתי עניה שוחט, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.